המנהג הזה, ללמוד שמירת הלשון, זה למדנו מהרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה, שהוא קבע בישיבת מרכז הרב שכל תלמיד חייב, בדרך כלל לא היה מחייב אנשים, אבל שמירת הלשון, כל תלמיד חייב ללמוד שמירת הלשון, אם זה את החפץ חיים, או הלכות, הלכות מהרמב״ם, או אנחנו לומדים גם מהפה ליועץ, אבל שמירת הלשון זה חובה. כי העניין הזה של שמירת הלשון זה שייך למהות האדם. בוודאי ובוודאי שאדם כשהוא לומד תורה, פיו, לשונו, ליבו, צריך להיות טהור, נקי. האדם, הגדרת האדם כאדם, האדם המדבר. ויפח באפיו נשמת חיים, נפש ממלא לה, נפש מדברת. זאת אומרת, המהות שלנו מתגלה בדיבור שלנו, באופן שאנחנו מדברים. ואדם צריך ללמוד לדבר, לא לדבר, לדבר או לומד מילדות, הוא כבר לומד להגיד מילים ודברים כאלה. אלא הבעיה היא התוכן של הדיבור, הסגנון של הדיבור, מה אתה מדבר, למה אתה מדבר. הדברים האלה הם לא הדברים מובנים מאליו. זה דבר שהתורה מלמדת אותנו איך לדבר. ואם לא לומדים את זה, ואם לא משננים את זה, ואם לא חוזרים על זה, אז פשוט האדם מאבד את הדבר המהותי שלו. הוא נהפך לאדם שחסר בו האדם שבו. גם החטא הקדמון זה עניין של לשון הרע. גורשנו מגן עדן בגלל לשון הרע. לכן יש חיוב מיוחד. מי שזכה להעלות את הנושא הזה של שמירת הלשון בעם ישראל בדורות האחרונים זה היה רבי ישראל מאיר מרדין, הכהן מרדין, ירש קרית רדין, שהוא כתב ספר שנקרא החפץ חיים. מי האיש החפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב, צור לשונך מרע, שפתיך מדבר מרמה. צור לשונך מרע, לא לדבר לשון הרע. החפץ חיים שנחשב לגדול חכמי הדור הקודם, הוא נפטר לפני השואה. הוא ראה בעניין הזה של שמירת הלשון, והפצת הספר הזה שהוא כתב, הוא ראה בזה דבר חיוני וחשוב ביותר. עד כדי כך, לא רק שהוא הוציא את הספר הזה והדפיס אותו, אלא הוא בעצמו היה הולך ממקום למקום, ופעם לא היו מכוניות, היו הולכים, נוסעים ברכבה, אני לא יודע. בכל זאת, היה לוקח את הספרים על כתפיו, ובעילום שם, הוא לא, שמו התפרסם יותר מאוחר, אבל בעילום שם הוא לא כתב מי המחבר. והלך והיה מוכר את הספרים האלה, כמובן לא בשביל להרוויח כסף, אלא בשביל להפיץ את הספר הזה. בבתי כנסת, בתי מדרשות, היו עובר מקום למקום, מסירות נפש גדולה, וראה בעניין הזה של לימוד, שמירת הלשון, תיקון גדול מאוד, לא רק לפרט, לאותו יהודי שלומד שמירת הלשון, שבוודאי מתאר אותו, מתאר את ליבו, מתאר את פי וכו', אלא גם בכלל ישראל. הוא ראה, וכאן בדברי ההקדמה הוא כותב, מסביר מה המניע שלו. בכלל צריך לדעת שכל הספרים של החפץ חיים, זה הספר הידוע, אבל יש ספרים לא פחות ידועים, כמו המשנה ברורה, שאנחנו כולנו לומדים, לא תמיד מסתכלים, מי המחבר שם? הוא היה אדם, שכל כולו כללי, כל כולו לתרום לעם ישראל, אז הוא שואל את עצמו, באופן פרקטי, מה עשי? מה אני יכול לתרום לעם ישראל, בזמן הזה, במקום הזה? אז הוא ראה, שמירת הלשון, שמירת הלשון. למה? להביא גאולה לעם ישראל. אנחנו חושבים שגאולת ישראל זה רק עניין של הציונות והפעילות המדינית, וזה נכון, ודאי שזה חלק מהעניין. אבל החפץ חיים, ולא רק החפץ חיים, גדולי ישראל, הם ראו בגלות, יש סיבה לגלות. הסיבה לגלות היא שנאת חינם, כידוע, מה שחז"ל אומרים. והתיקון לשנאת חינם ושמירת הלשון. בגלל לשון הרע באה שנאת חינם. והעניין הזה של לטהר את הלשונות, בעיקר של, כולם, אבל בעיקר של מי שלומד תורה. אדם שלומד תורה, לשונו צריכה להיות נקייה. לשון נקייה, יש ביטוי כזה גמרא מסכת פסחים, לשון נקייה, אבל לא רק נקייה, הרבה יותר מזה. לב טהור. מבקשים מאלוקים שייתן לנו לב טהור, מחשבות טהורות. הרי הדיבור זה ביטוי למה שמתחולל בליבו של האדם. הוא ראה בזה תיקון לאומי. אז הייתי אומר, ביסוד כל התחייה הלאומית שלנו, מי אני אומר, אבל אפשר בהחלט לומר, ההתעוררות הזאת לשמירת הלשון, בשביל לתאר את עצמנו, לתקן את עצמנו מאותו חטא שהביאו לנו את הגלות הנוראה הזאת, מי יודע אם זה לא בדרכים כאלה ואחרות, על ידי זה שיש ריבוי יותר ויותר של אנשים שלומדים תורה. במיוחד, לא אלה שלומדים שמירת הלשון, במיוחד אלה שלומדים תורה. לכן, אנחנו כבר עשרות שנים נוהגים, עשרות שנים, כוונה 20, אולי יותר שנים, שאנחנו לומדים שמירת הלשון. והסדר הוא שפעם לומדים את החפץ חיים, את ההלכות שלו, את ההלכות, ופעם לומדים את הפה ליועץ, וככה עוברים חלילה מכאן לכאן. ולא פעם אני פוגש תלמידים שלמדו לפני הרבה שנים, אומרים, אתה יודע מה שהשפיע עליי יותר מכל? אמרתי, אולי השיעור של הרב ההוא והצדיק הזה, לא אומר, זה שכל יום למדנו שמירת הלשון, זה דבר שהשאיר עליי רושם והשפיע עליי יותר מכל. אז אם כן, אנחנו גם, כאמור, החורף הזה נלמד את החפץ חיים, ובעזרת השם, נטהר את לשוננו.